הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם על רדיו כל חי 93FM ו-92.8, יום רביעי, ראש חודש תמוז, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. הלוואי ויחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל, בכל מקום שהם, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום, לשמועות טובות ולבשורות טובות, לרפואה שלמה ולגאולה קרובה, ונאמר אמן. בוקר טוב ליעל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה אני פותחת בסיפור מתוך עיתוני מרוול עצמה, מתאריך כף וב באייר. את הסיפור הזה מספר יהודה, שהוא בחור ישיבה שנקלע לתקופה של ספקות, דאגות, חוסר ריכוז, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיחלץ אותו מן המיצר שנקלע אליו. ואז הוא פוגש מישהו שמשכנע אותו לגשת לסבא שלו, רבי ינקל קרפ, ולשמוע ממנו את הסיפור שלו. וכך מספר הסבא. ירושלים לובשת חג, קירות האבן שלה מכוסים כולם מודעות ענק המזמינות את הקהל הקדוש לחגיגת סיום השס. החגיגה תארך ברוב עם הדרת מלך, גדולי ירושלים ורבניה יפארו את המעמד, ומקהלת ילדים תנעים בשירה. בהגיע השעה מתכנסים הירושלמים ברחבה המיועדת, נושאים עיניים אל בימת הכבוד ומחפשים את מסיים השס. אל הבימה עולה אברך צנום, עיניו נוצצות באור מיוחד, והוא נושא את ידו. הס מושלח בקהל, יש מי שמכיר את האיש, ינקלה קרפ, אברך שתקן, אחד שהגיע מאירופה. יש אומרים שעבר את המלחמה. רבי ינקלה שתקנו, וקורות חייו נסתרים. עכשיו, כמו הוסר הפרגוד, עומד האיש לצד הרבנים ומבקש לסיים כאן, קבל עם ועדה, את מסכת חגיגה. הלם, מה, מסכת חגיגה? על זה כל החגיגה? לא יאמן, ולא מסכת חגיגה מכילה 30 דפים בלבד. האם לחוכה ואיתלולה עשה אותם האברך העומד על הבמה? כמה מוזר. מסכת חגיגה נחתמה, מקהלת הילדים פוצחת בשירי תורה מתוקים, פערי ירושלים רוקדים על הבמה עם ינקלה, וכל אותה עת עומדים יהודי ירושלים ובוהים במחזה בחוסר הבנה. סיום השס? סיום מסכת חגיגה? אחר הדברים האלה עומד האברך ומבקש את רשות הקהל לספר את סיפורו. מבטים מגוונים נתלים בו, יש רחמנים שטוענים שקרה לו משהו שם במלחמה. אולי המוח כבר לא איי איי איי. ולסיים מסכת חגיגה זו באמת חגיגה ראויה לשמה. יש הבטוחים שקרה לו משהו בנפש חלילה. ויש שסתם אדישים. אברך שרוצה לעשות שמח קצת, למה לא? בכל אופן, לסיפורו של האיש יש מקשיבים רבים. למעשה, מתים כל בני ירושלים כמעט את אוזניהם. וכך הוא מספר. הוא היה יהודי לא צעיר ולא מבוגר, בלי שם ובלי גיל. וכל הזמן מלמל לעצמו משהו. אני, כך מספר הסבא, הייתי נער צעיר ומבוהל. נותקתי מן המשפחה באבחת חרב אכזרית. מצאתי את עצמי לידו ברכבת הדוהרת לאושוויץ. לא יודע למה נתקעו העיניים שלי בו. חשבתי על המשפחה שנעלמה ממנו. אולי היו לו ילדים גדולים, אולי נכד או שניים, ואולי גם תינוקות. עכשיו הוא לבד, ודעתו השתבשה עליו. לא מפסיק לדבר לעצמו. ניסיתי להקשיב ולא הצלחתי לחבר מילה. חשבתי על אבא שלי, איפה הוא עכשיו? לבד? האם גם הוא נראה כך? אחר כך הגענו למחנה העבודה באושוויץ. כבר לא היה לי פנאי לחשוב, אפילו לא רגע אחד, לא על האיש המסכן ולא על עצמי. המוח היה ריק ומאובן. עבדנו עד קצה הכוחות, ואחר כך צנחנו על הדרגשים ממוטטים. יודעים שמחר מחכה לנו יום דומה, אם נשרוד. מדי פעם ראיתי אותו, הוא הלך ונחלש. אבל המלמולים המשונים לא פסקו. הוא היה הולך למסדר הלוך וממלמל. חוזר לחדר ומדבר בלחש ושוב ממלמל. וביום אחד הוא סימן לי להתקרב אליו. לא האמנתי למשמע אוזניי. היה לו קול טבעי ומבט שפוי. והוא הביט בי בחיבה. אתה בוחר, אתה בחור, אתה תשרוד בעזרת השם. אתה תעבור את המלחמה, תקים בית ותהיה יהודי טוב. אני, היו לי כמה בחורים כמוך, וגם בת, קלה, שהחתונה שלה הייתה אמורה להיות לפני חודש, וגם ילד לפני חלקה. אני יודע, כולם כבר אינם איתנו, כולם הלכו, וגם אני עומד ללכת. שתקתי. האיש המשיך. הייתה חיות חדשה בקולו. הבנתי, כך אמר, כי נותרתי יחיד בעולם. בלי אישה וילדים, בלי משפחה. אולי תבין ואולי לא, אבל חשבתי על הנצחה, על קדיש. החלטתי לסיים את השס דווקא כאן. התורה הקדושה תהיה המשפחה שלי. זכיתי, בוחרל, זכיתי לסיים את השס כמה פעמים. ועכשיו אני עומד לסיים אותו שוב. נותרה לי רק מסכת אחת, ואני לא בטוח שאספיק. ליבי אומר לי אני מבקש ממך, בוחרל, תסיים אתה את השס בשבילי. ובזכות זה אתה תשרוד. נותרה לי רק מסכת חגיגה. למחרת לא קם היהודי האלמוני הזה. והיום, יום חג הוא לנו. זכיתי לסיים את מסכת חגיגה. זהו סיום השס של היהודים מאושוויץ. אני בטוח שבשמיים מכינים לו חגיגה גדולה. אני, דמעות מילאו את עיניי. ידעתי שאת הסיפור הזה שלח לי השם יתברך מאוצרו הטוב דווקא עכשיו. יהודי יוצא לדרך ואיתו מזוודה. את כל הרכוש לקחו לו, בית, אישה, ילדים. ומה נותר לו? רק התורה. גם אני אצא לדרך, כשמזוודה בידי. ישמור עלינו האלוקים, ותהיה זו דרך שלווה, שמחה. אבל אני רוצה לשים במזוודה הזו משהו נצחי, משהו שאיש לא יוכל לקחת ממני. גם אני רוצה סיום שס כזה שאף פעם לא מסתיים.
Hey, hey, hey.
יחדשהו הקדוש ברוך הוא, השיר המקסים הזה של ישראל פרנס. היום בתוכניתנו הרבנית ימימה מזרחי לפרשת קורח, גם דליה פינת הניקיון שלנו, והיום מספר הטלפון כדי להתייעץ עם דליה הוא 03-618-4291. בשעה השנייה אנחנו נדבר כאן על מניעה מוקדמת של מחלות לב, על הבדיקה החדשה של HT קליניקס ועוד ועוד, ככל שיותר לנו הזמן. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
בוקר אור.
אני עוד זוכרת שלא היה לנו את הרבנית בשבוע שעבר, ואני הולכת עם חור בפנים, חסר לי. חסר לי, כן. אבל טוב, זה אמריקה וזה אילוצים.
נכון, נכון.
טוב, העיקר שאנחנו כן יכולים לדבר היום עם הרבנית. יש לנו היום קודם כל ראש חודש, תמוז, ופרשת קורח, פרשת המחלוקות לפנינו. אש המחלוקת.
נכון. הנה הוא מגיע לו התמוז, והוא חודש בכלל לא פשוט. הבני יששכר אומר שאפילו חודש אב זה חודש פשוט יותר, מפני שבחודש אב יש חצי חודש עד ט"ו באב שהוא קשה, מט"ו באב יש רחמים. תמוז קשה, כל כולו. מה זה אומר? למה אני מבשרת כאלה בשורות על הבוקר? זה אומר עבודה. את לא יכולה לתת לחודש הזה פשוט לחול כשם שהוא. את חייבת לעבוד, מפני שמזלו לא פשוט, ואין מזל לישראל. כדי להגיע למצב של אין מזל, זה לישראל העבודה הזו, מוטלת על עם ישראל, מוטל על כתפינו להסיע את החודש הזה למקום אחר. החודש הזה הוא טינה. טינה זה שנאה מאוד מאוד פנימית, שאפילו את יכולה להיות לא מודעת לה. טינה שנובעת מאלבון, מקנאה. כך אנחנו פוגשים את קורח עם שנאתו הצפונה. הוא אפילו לא יודע שהוא מקנה. זה צפון אצלו. הוא כאילו בא בטיעון דמוקרטי למשה רבנו ואומר, תלית שכולה תחלת, למה צריכה פתיל תחלת? עם ישראל כולו צדיק. למה אתה צריך להיות הרב של כולנו? הוא בא בטיעוני שוויון. אבל המדרש מגלה לנו מה צפון אליצפן. מתקנה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. הוא אפילו לא יודע שזו התינה, התמונה שיש בתוך הלב שלו. מזלו של חודש תמוז הוא סרטן. סרטינה, הסירו את התינות המכוערות האלה שיש לכם בפנים, שמתלבשות באצטלות של צדקנות. המדינה כמרקחה. אם זה לא היה עצוב, זה היה פשוט מצחיק. כולם נעלבים מכולם. כולם. המדינה כולה אלבון מהלך אחד גדול. גם בפרשה, קורח נעלב. להבדיל, משה רבנו נעלב. אומר לקדוש ברוך הוא, אם לא ייבלעו באדמה, אני לא מוכה להם. מי עוד נעלב? השם. כתוב שכשקורח קם על משה רבנו, עלו שמש וירח לזבול. אמרו, ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבין אמרם, נצא. אם לאו, לא נצא. השמש והירח אומרים לקדוש ברוך הוא, או שאתה תובע את אלבונו של משה רבנו, או שאנחנו לא יוצאים להעיר. זרק בהם הקדוש ברוך הוא חיצים, אמר להם, לכבודי לא מחיתם, לכבוד בשר ודם מחיתם? גם השם כביכול, כביכול נעלב ואומר, מה, אתם לא יוצאים שמש וירח על אלבונו של משה? ומה כשעם ישראל התחצף כנגדי? אז כן יצאתם. מה יש לו לחודש הזה? מה זה האלבונות האלה? אנחנו רואים את זה בכל מקום בארץ, באמת, זה פשוט בכל מיני התלבשויות. מגנים על חופש הביטוי, מגנים על ציבור בוחרים, מגנים על המזרחים, והשם אומר, אני לא מאמין לכם, לאף אחד מכם. זו תרבות אנשים חטאים. מה זה המילה תמוז? השם לוקח את יחזקאל הנביא, אומר לו, בוא אני אראה לך את אחת התועבות הכי נוראות שיש בעולם. הוא מראה לו נשים מבכות את התמוז. תמוז זה אליל כזה, חלול בפנים, עשוי מתכת, העיניים שלו עשויות עופרת. ואז נשים שמות הסקה, עצי הסקה, בתוך הפסט. מדליקות אש, האש ממיסה את העופרת שממנה עשויות העיניים של הפסל, ואז נראה שהפסל בוכה, והנשים אומרות יואו יואו, הפסל בוכה, חייבים לפייס אותו. זה בדיוק מה שקורה היום במדינה שלנו, בדיוק. פתאום מישהו נעלב, וזה הרי סתם, מפני שאף אחד באמת לא נעלב, ממציאים איזושהי אלילות שעכשיו בוכה, וחייבים לפייס אותה, והכל בעצם שנאה תמונה. איך אנחנו מלאי שנאה? רבנו יונה אומר, על הבוקר אדם יקום יסיר השנאה מליבו. ורבי יחזקאל לוינשטיין אומר, שימו לב, הוא לא אומר יתמלא אהבה, יסיר השנאה. כי אנחנו אנשים שונאים. בתשעה באב נשב על הרצפה, בעזרת השם לא, לא יקום ולא יהיה אם נעשה עבודה. אבל נשב ונבכה את השכינה האומללה שאין לה בית, אבל זה פסטיבל צביעות, מפני שכולם בוחרים להיעלב, בוחרים להוציא את התינה התמונה הזו בפנים. אז מה נעשה? נתקן. את מה? את העיניים, את העיניים. קורח, מה קרה לו? עינו התעטו. מה זה העיניים האלה? כשבאים דתן ואבירם למשה רבנו, הם אומרים לו, רימית אותנו, אמרת לנו שאנחנו נבוא לארץ זבת חלב ודבש, בסוף אנחנו פה נמקים במדבר, הם משתמשים בביטוי, העיני האנשים ההם תנקר, מה אתה חושב שאתה עובד עלינו בעיניים? והבני שכר מבאר את הביטוי הזה, רמז לתמוז ואב. תמוז ואב הם כנגד עין ימין ועין שמאל. לכל חודש יש עבר בגוף שהוא מסמל אותו. תמוז זה כנגד עין ימין, אב כנגד עין שמאל. וכשעיניים אלו יפות, הוא כותב, אז נסמית עיני הסתרה אחרה, הכוח הרע. מה שאין... כשהעיניים שלנו לא יפות בתמוז ואב חס וחלילה, אז נאמר במגילת איכה, עיני עיני יורדה מים. בחודש הזה צריך לתקן את הראייה, מפני שהכל עניין של ראייה. איך אנחנו בוחרים לראות את הדברים? כשהוא מתעקש קורח לראות את משה רבנו כאויב, אז זה מה שיהיה. סיפרתי שבשבוע שעבר הייתי בניו ג'רזי, בבית החולים, לכוויות קשות, לבקר את גיא לססון, הם הבנים שנשרפו בערב שבת לפני כחודשיים.
אולי, אולי זאת ההזדמנות באמת לשמוע מה שלומה, אנשים כך שואלים ורוצים להתפלל.
אז המצב הגופני מצריך המון 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 תפילות. זה היה מראה באמת באמת לא פשוט להיכנס לשם. באמת באמת ביקשתי מהשם הרבה אומץ וכוח, אבל אחרי שישבתי איתה שעה וחצי, כל מה שיכולתי לראות, זה היה את עיניה התחולות, היפהפיות, הגדולות, מפני שכל מה שהיא רואה, וכל מה שהיא מוציאה מהפה, רק טוב, ומספרת את חסדי השם, ומספרת איך כשהיא קפצה מהחלון היא לא הרגישה אפילו את כאבי הנפילה, מפני שהיא הרגישה שהיא מוחזקת על כנפי נשרים. וכששאלתי אותה, תגידי מה מחזיק אותך, היא אמרה, לייף, החיים. החיים מחזיקים אותי, ואין דבר עוצמתי יותר מהדבר שקוראים לו חיים. והיא פשוט לימדה אותי כזה שיעור בראייה, איך נזכה לראות טוב. והנוסחה המופלאה שפרשת קורח מראה לנו זה הקטורת. עומד אהרון, הקטורת בידו, בין האנשים שמתים במגפה בחטאו של קורח, בין החיים ובין המתים, הוא עומד עם הקטורת הזו, ותעצר המגפה. הקטורת, כך ביקש מני הרב בניהו שמואלי שליטה, לומר בכל מקום, כי הוא מפיץ את זה מתוך תחושת שליחות עמוקה, הקטורת היא, היא הגנה על כל עם ישראל, היא סגולה לזיווגים, לבריאות, לשמחה, לראיית טוב. מה זה הקטורת? זה דברים מאוד מאוד עמוקים. פתאום הקטורת, מי שיכולה לפחות היום להגיד את זה, אני אסביר את זה. זה בספר יצירה, זה מאוד, אני אומרת את זה בצורה מאוד שטחית. ספר יצירה מסביר שביהדות יש מספר שהוא מזל לא טוב, זה המספר 11. לא כמו אצל הגויים 13, אצלנו 11. בקטורת 11 סממנים. למה 11 זה מספר לא טוב? כי את אומרת, החיים שלי היו יכולים להיראות 10, אלמלא הדבר הנוסף הזה. למה? למה? למה הזוגיות הקשה הזו? הרי אם זה היה בסדר, הכל היה בסדר. למה הילדה הזו שתקועה? למה הפרנסה? למה הבריאות? אלמלא התוספת הזאת, החיים שלי היו 10. מגיעה הקטורת ואומרת לך, דעי לך, דווקא הסממן ה-11, הדבר המיותר הזה שיש לך בחיים, כשאת שמה אותו בין 10 הסממנים האחרים וקוטשת, מרגישה שהקדוש ברוך הוא קוטש אותך במחטשת עד שאת הופכת להיות דקה מן הדקה, את תביני איך הדבר הזה שנראה היה לך כתוספת מיותרת בחיים שלך הוא זה שעולה לריח ניחוח. למה לא יכול להיות הכל מושלם? למה לא יכול להיות הכל 10? הכל דבש, דבש, הכל דבש. אם מוסיף בקורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. כי מה שעוזר לנו לעמוד זה לעמוד בניסיונות. רק הזמן נותן לנו הבנה שמה שנראה היה לנו כמפריע מספר אחת בחיינו, לימד אותנו לעמוד, נתן בנו כזה ריח מופלא וטוב. זו גם הסגולה נגד מחלוקת הקטורת. כשאת שואלת על אישה פתאום שמגיעה לחתונה שלך, למה היא באה? או על צרה שבאה לא עלינו, למה היא באה? תראו את פתאום הקטורת, בורית קרשינה, למה היא באה? לכל סממן שיש לך בחיים יש תפקיד. גייל ססון יכולה הייתה לקטר מפני שהיא באמת צרופה וחייה שרופים, והיא בחרה להיות כתורת. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות השן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. זו בחירה. גם קורח יכול היה לבחור לראות את קרחתו, יכול היה לראות את תפקידו העצום כלוי. בכל בוקר יש בקטורת 365 מנה, זו כמות, כנגד 365 ימים בשנה. למה? כי גם אם היום התגברת ולא כיתרת, מחר זה שוב יחזור התסכול הזה. בכל בוקר קחי את סממני חייך, כולל הסם המסך הזה שקוראים לו חלבנה, תכתשי הכל ביחד ותביני איך הקדוש ברוך הוא נתן לך דווקא את הניסיון הזה, כדי שתעלי ממנו ריח ניחוח, שתראי טוב. להגיד טוב, אפילו כשאת מרגישה נכתשת, הכל יפה לה בסמים. כשמדברים משמיעים קול חיובי וטוב, אפילו כשקורה משהו פחות טוב. זו הקטורת שעולה לריח ניחוח לפני השם, והיא רצון שנזכה בכל בוקר, כל אחת מאיתנו, ממש להכין את סממני הקטורת שלה, ולראות איזה ריח טוב הכין לריבונו של עולם.
בעזרת השם, ואולי באמת לסיום את השם המלא של גייל ססון, אני לא זוכרת לרפואה.
אז גייל בת פרנסיס.
אביגייל גייל בת פרנסיס, באמת שהשיעור הזה יהיה לרפואתה השלמה,
אמן,
בעזרת
אמן,
השם.
אמן, בעזרת אמן, ושנשמע בשורות טובות החודש הזה.
אמן, אמן, תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי, תודה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, וגם דליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סנו, גם דליה איתנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכולם.
בוקר אור, ואני רוצה לתת מספר טלפון, הוא קצת שונה היום, שימו לב, 03-618-4291, אני חוזרת, 618-4291, וזה כמובן אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ עם דליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סנו. יש לנו כאן גם שאלות שמתקבלות דרך האתר של רדיו קול חי, והשאלה הראשונה היא, איך אפשר להוריד דבק 3 שניות? יש לנו מאזינה לקו, אז אנחנו נפנה קודם למאזינה ואחר כך נגיע לדבק שם באמבטיה. מאזינה איתנו?
כן.
בוקר טוב, כן, בבקשה.
בוקר טוב. רציתי לשאול, יש לי קטם של עד כחול על מעיל דמוי אור בצבע שמנת, איך אני יכולה להוריד אותו?
אני אתן לך הצעה שעובדת, אבל שוב, קחי בחשבון שלא תמיד. תנסי לנקות את זה, תעשי לעצמך כניסה של אלכוהול וחומץ ובעדינות תנקי את המקום. עכשיו, חשוב מאוד להדגיש שהכתם, גם אם הוא לא ירד בהתחלה, לאט לאט הוא נספג ומתעמם והוא ייעלם. זאת אומרת, לא להתאמץ ולעשות את זה עם משהו חריף יותר, מכיוון שאז בעצם הגימור של המעיל ייפגע.
כן.
אני אומרת לך מניסיון, גם כשחושבים שזה לא ייעלם, לוקח נניח חודש, בסופו של דבר הוא נספג פנימה ונעלם.
הבנתי, ועוד שאלה, יש לי גם כן סלון של אור בצבע כזה, ויש כתמים שחורים שלא ירדים.
פה תנסי לנקות את זה עם מגבונים לחים כאלה של תינוקות,
כן.
בעדינות. או לעשות לעצמך כניסה של קצת מים פושרים ומעט נוזל כלים, ובעדינות לנקות. אפשרות נוספת, זה החומר שקוראים לו סנו ג'ט, לניקוי כללי, לעשות כניסה של קצת מהחומר עם קצת מים פושרים, ולנקות עם סמרטוט, ואחרי זה, כדי להחזיר את החיות לאור, לקחת את התחליב לטיפול במוצרי אור, ולעבור
כן.
איתו על הסלון.
אני מודה לך.
בכלל, שיהיה בהצלחה.
כדאי לנסות לא להגיע למצב של הצטברות של לכלוך, ולעבור נניח פעם בשבוע עם הגבונים לחים. אני עושה אפילו עוד דבר, מכיוון שאני גרה באזור עם הרבה אבק, אני פעם בשבוע לוקחת את השואב אבק, מחברת לו את הצינור הגמיש והמברשת, שואבת את הספות, ורק אחרי זה עוברת עם הגבונים לחים.
אני מודה לך, תודה.
תודה. תודה גם לך. 03-618-4291 זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. מאזינה איתנו?
כן, שלום.
שלום וברכה, כן.
רציתי לשאול את דליה, נדבק לי בתנור למטה רוטות של דגים, וניסיתי לנקות פה עם האנטיקלק ועם התרסיס של אקונומיקה, וזה פשוט לא עזר, ואני פשוט לא משתמשת בתנור, כי נהיה ריח כזה מוזר.
תראי, דבר ראשון, מה שאני מציעה לך לעשות, את מכירה את ה... יש כמו שפחטל כזה שמשתמשים בו לחתוך בצק?
לא.
מה שקוראים כולם קלף, זה כמו... אם תסתכלי...
זה נראה כמו סכין רחבה שאיתה פשוט מגרדים את הלכלוך.
נכון, אז קודם כל לגרד את המירב, ואחרי זה לקחת את המוצר שקוראים לו סנו ג'ט לניקוי כללי, הוא בא במחל או צהוב של 4 ליטר, או במחל כחול של 2 ליטר, לקחת סמרטוט או רב מגבת, להספיג את זה עם החומר, ולהניח את זה על המקום, לתת לזה לעמוד, ולאט לאט זה פשוט מתרקח, ואז בעדינות את לאט לאט מגרדת את זה ומנקה את
כן.
זה.
ולא לעשות עם סכין, כי הסכין גם יכול באמת לקלף את שכבת האמייל.
לסרוט,
כן, לסרוט את התנור. אז באמת רק עם, כמו שאמרת, מין סוג של שפחטל כזה, שהוא מגרד את הלכלוך הזה שהתקשה. שיהיה
נכון,
בהצלחה.
ואחר כך כדי לנטרל את הריח, מה שאפשר לעשות זה אפילו לקחת קערית או תבנית עם קצת מים, ונניח להמיס בה קצת סודה לשתייה, ולחמם את התנור משהו כמו 20 דקות עם זה, זה הסודה לשתייה גם חודרת ופשוט מנצלת את הריח.
תודה רבה. תודה גם לך. 03-618-4291 זה המספר שלנו כאן. ועכשיו עוד מאזינה. טוב, היום הרבה מאזינות עולות לשידור. כן, בבקשה.
שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
רציתי לשאול, אני חיפשתי כביסה לבנה ושמתי סנו אוקשיזן, ופשוט יצא לי כתמים על הבגדים. מה אני יכולה לעשות?
כתמים על... זאת אומרת, כל הכביסה הייתה לבנה?
כן, הכל לבן. ממש בכמה בגדים היה ממש כתמים כמו שמן כזה יצא.
אז זה לא יכול להיות מזה, כנראה היה כתמים קודם. תנסי להטיז על הכתמים האלה סנוקל ביו, רסס כבס, להשאיר כמה שעות ולכבס. אבל שוב, אוקסיג'ן לא יכול לעשות כתמים שומניים, מכיוון שאין בו שום דבר שומני.
יכול להיות שאחד הבגדים בכביסה לא שמת לב והיו עם כתמים כאלה, ואולי זה ידביק את, ה... נכון. כן, את הבגדים הנוספים.
אני הייתי מציעה להטיז את הסנוקל ביו, רסס כבס, להשאיר כמה שעות ולכבס.
ויש מצב שהפתיתי סבון יכול לעשות את זה?
את יכולה גם עם פתיתי סבון, כן, בהחלט. פתיתי סבון ממיסים שומן, בהחלט.
כן, אבל
פתיתי סבון לא להשתמש במכונת כביסה, את יודעת, כי זה מאוד מקציף.
אה, כן שמתי. יש מצב שזה יכול לעשות את זה?
יכול להיות. פתיתי סבון אסור לשים בתוך מכונה.
אז איך רשום על ההוראות שזה גם למכונה?
אז אולי זה פתיתי סבון אחרים, אז תתקשרי למי שמחר לך פתיתי סבון.
בכל אופן, תנסי את העצות של דליה, ושיהיה בהצלחה. דליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סנו, תודה רבה על הדברים האלה, ואת כמובן תהיה איתנו גם בעזרת השם ביום רביעי הבא, כדי לנסות ולהסיר עוד כתמים. תודה רבה לדליה. תודה. לכל מי ששואלת לגבי השיעורים של הרבנית ימים המזרחי, ניתן לצפות בשיעורים המילים של הרבנית שניתנים בימי שני בערב במרכז השירה שמיים בתל אביב רחוב מלשט 41 וכן באתר השירה. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי, פרסומות, חדשות, מיד לאחר מכן שעה שנייה, יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטגה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה זו אני רוצה כבר לומר בוקר טוב גם לחיים רייכר, יושב ראש HT קליניקס. בוקר טוב. רגע, לא שומעים אותך.
בוקר טוב.
עכשיו שומעים. ושלום בוקר טוב גם לדוקטור רונן גולדקורן, מנהל המרכז לקרדיולוגיה גרעינית במכון הלב בתל השומר, המשמש כמנהל קרדיולוגי HT קליניקס. בוקר טוב.
בוקר טוב.
והיום אנחנו רוצים לדבר על מניעה מוקדמת של מחלות לב, על הבדיקה החדשה שעוד מעט נשמע עליה, על מכון חדש ומיוחד שנפתח כאן במגדלי בסר בבני ברק בשבועות האחרונים, על בדיקה מהפכנית לאבחון בעיות בלב, ללא כאב, ללא מאמץ. גם אני זכיתי להיבדק, ברוך השם, תהיו רגועים, הכל בסדר, ואני מקווה להמשיך כאן עוד הרבה הרבה שנים, בעזרת השם. אז אולי באמת נתחיל, דוקטור רונן, רונן גולדקורן, מה אנחנו באמת מאוד לוקחים ללב?
בחברה המערבית שישראל היא חלק ממנה, אנחנו אכן לוקחים ללב. מחלת לב היא עדיין הגורם מספר אחד של תחלואה, של מה שנקרא morbidity ומורטליטי, זאת אומרת של, גם של מוות מסיבות רפואיות וגם של מחלה כרונית. כן, אז... מחלה מעבר... מאוד פופולרית בארצנו הקטנה.
כן, אז מעבר לזה שאנחנו לוקחים ללב, כנראה שאנחנו גם לוקחים לפה מה שלא צריך, ואוכלים אולי יותר מדי, ובדיוק הבוקר אני פותחת כאן את אחד העיתונים, ואני רואה מכה קשה לצ'יפס, נוטף השמן, לפיצה הקפואה, לפופקורן הביתי, ולמאכלי הבצק השמנוניים שדוחפים לתנור, כי זה אחד, השומן טרנס, כן, שמשתמשים בו למאכלים הללו, הוא אחד המרכיבים הכי מזיקים במזון שאנחנו אוכלים. ויש, רוצים לעשות איזשהו מהלך, שפשוט לא ניתן יהיה לעשות יותר שימוש באותו שומן טרנס שגורם ל-20,000 התקפי לב בשנה ו-7,000 מקרי מוות ממחלות לב בארצות הברית לבד.
כן, זה כמה שהזמן עובר אנחנו נעשים קצת יותר מתוחכמים בידע שלנו ובייעוץ שלנו לגבי תזונה ולגבי שירותי בריאות בכלל, אבל כאן מדובר על תזונה. הנה אומרים לא לאכול שומן, לא לאכול קולסטרול, אנחנו כבר מבינים שזה לא מדויק, יש אפילו מחקרים לאחרונה שמראים שאין שום קשר בין צריכת הקולסטרול פר סי, פר הגדרה, לבין התפתחות של מחלה כללית ומחלה וסקולרית. יש פה המון השפעות גנטיות, המון השפעות של גורמים שמצטרפים למשוואה. ואכן יש סוגים מסוימים של שומנים שיכול להיות יותר מזיקים ויותר מובילים למחלה תרשתית. האפקט של הטרנס פאטס, אפקט שכבר ידוע די הרבה זמן, אבל מספיק אינפורמציה עכשיו קיימת בשביל להגיע להמלצות החדשות האלה, שמכן מרחיקות לכת, כי בטח בארצות הברית וגם בישראל, טרנס פאטס נמצאים כמעט בכל דבר.
כן, וכדאי באמת להימנע. איך אנחנו אומרים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, וזה בעצם מה שמביא אותנו לבדיקה החדשנית המתקדמת הזאת, שהיא בדיקה מאוד ידידותית, אין בה שום כאב ושום אינוחות, חוץ מאשר פשוט ללכת ולבצע אותה. ואני רוצה לשאול אותך, חיים רייכר, יושב ראש HT Clinics, מה הביא אותך לפתוח את המכון החדש הזה, שנמצא פה לידינו במגדלי בסר?
מה שהביא אותי זה לא השאלה, יותר השאלה היא, זאת אומרת, זה התשובה באמת. היות אני נחשפתי בשנים האחרונות, קצת התבגרתי, לתופעת הבעיות של הלך בפתאומיות, נפטר בפתאומיות, כל הפתאומיות הזאת, כל ה...
ואנשים צעירים, מדובר באנשים ממש צעירים.
צעירים, חברים שלי בני גילי, בגילי 35, 37, 40, 44, אנחנו נחשפנו למקרים רק בשבוע שעבר, לפחות השלושה מקרים בציבור שלנו, שאנשים שאני מכיר אותם נפטרו בפתאומיות. מה הפירוש פתאומיות? יש כל דבר, שום דבר לא בפתאומיות, אלא הם לא בדקו קודם, אז באמת...
ובוא נגיד בצורה די ברורה, אנשים כאלה, אם היו נחשפים לבדיקה הזאת קודם, בהחלט יכול להיות שהיינו מצילים חיים.
כמו שאמרתי, יכול להיות. זאת אומרת, היות ו-60% לפחות ממחלות הלב, היא בעיה, בעיית האיסכמיה, בעיה של חסימה בעורקים, אז ברגע שאנחנו יכולים, יש לנו אפשרות לשלול את המחלה לפחות, או להגיד לבן אדם שנבדק, יש נורה מאוד מאוד רצינית, שיש אדומה. לך את ה... נורה אדומה כמובן, שיש לך בעיה כזאת, אז בן אדם לוקח את זה ברצינות והולך להיבדק בדיקות יותר מעמיקות, והוא לא מזלזל בדבר הזה, כי הוא אומר, אמנם אני צעיר, אבל המחלות לב, אני יודע על בחור שהלך בגיל 16, שבוע שעבר בפתח תקווה, מבעיה של אסכמיה גם. זאת אומרת, בגילים צעירים מאוד זה יכול להיות גם מכל מיני בעיות, אבל אם מגלים את זה מוקדם, הטיפול של זה הוא טיפול יחסית מאוד מאוד פשוט, שעושים אותו בארץ במאות ואלפים, ואפשר פשוט למנוע את זה ולחיות חיים רגילים ותקינים לכל דבר. אנחנו כמובן נביא בהמשך גם...
בהחלט.
איזשהו כמה סיפורים שאנשים שפשוט הצלנו,
כן, אנשים לפעמים שהגיעו אפילו לא בשביל עצמם, והצעת להם ככה, בדרך אגב, בוא תעשה גם בדיקה, ופתאום הבדיקה גילתה, ואנשים היו בהלם, אבל טופלו כמו שצריך, ואולי באמת הצלנו פה חיים. 03-618-4291, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, למי שרוצה להתקשר, להתייעץ, או עם דוקטור רונן גולדקורן, ואולי איתך, חיים רייכר, על הבדיקה עצמה ועל המכון, 03-618-4291, זה מספר הטלפון שלנו היום כאן באולפן, לשאלות שלכם המאזינים, בכל מה שקשור באמת ללב שלכם. ואם אני אשאל אותך למי מומלץ, בוא נאמר בן אדם מרגיש טוב, הוא בן 40, אולי בן 50, הוא מרגיש טוב, נראה בלכאורה שהכל בסדר, מומלץ גם ללכת להיבדק?
הפוך, אנחנו ממליצים אנחנו מדברים למעשה אליהם, אל כל אותם אנשים.
כי מי שלא
אנשים,
מרגיש טוב, סביר להניח שהולך לראות רופא.
גם הרופא שיראה אותו אצלנו, ישלח אותו כמובן כנראה למיון, או למקומות אחרים, בשביל לעשות בדיקות יותר מעמיקות, כי הוא כבר סובל, הוא כבר כואב. מה שאנחנו כן נוכל להגיד לאותו בן אדם, אם הבעיה שהוא סובל, אם קרות ממחלת האסכמיה, כי אם הוא ישלל אצלנו, כמובן אנשים לא רק הקרדיולוגי, לא רק הקרדיאלי, שיש להם, שלא היה איזשהו בעיה קודם של צינטורים וכבר עברו, וכבר יש להם גופים זרים בגוף כמו קוצב לב או סטנטים או כל דבר, דברים כאלה, אנחנו בפירוש קוראים לאנשים האלה, אנחנו מדברים ומפרסמים ומשווקים את הבדיקאות לאנשים הבריאים שמתהלכים בינינו, כי כל אלה שחטפים את ה... את
התקפי לב הפתאומיים האלה.
פתאומיים, מספרים שאנחנו נדבר להם גם בהמשך, שרק נגיד אחד מהם, שאנחנו גם מפרסמים את המספרים האלה, 25,000 איש בשנה מקבלים התקף לב רק בארץ. 25,000.
וואו.
זה בסביבות בין 70 ל-100 ביום בממוצע. התקפי לב.
זה הרבה.
זה הרבה מאוד. זה באמת כמו שאמר דוקטור רונן גולדקורן, שזה אחד, זה תחלואה מספר אחד באנשים חוץ מהמחלה, מחלה השנייה, שאנחנו לא, לא קשורים אליה, כמובן, ברוך השם, אבל כן. זה המחלה שגורמת, היא גורם, היא, היא, הבעיה שזה גם מדובר בלב, שלב זה לב האדם, וכל דבר שיכול להיסתם בלב, זה גורם לכל הגוף להיות משותק.
ושוב, הכי גרוע שאין לך סימנים מוקדמים, זה יכול לקרות פתאום. יש לי באמת חברה קרובה שבעלה בגיל 32, הוא קם בבוקר ולא כל כך הרגיש טוב, אבל הלך לעבודה, התמוטט ונגמר, ועם שלושה ילדים קטנים בבית, כך שזה באמת משהו ששום דבר לא יכול להצביע מראש ולומר, תשמע, אתה, יש אנשים שהם בדרגת סיכון, אנחנו נדבר על גנטיקה, על תורשה, בהמשך, אבל אתה אומר באמת אותם אנשים שאומרים, אני בריא, הכל בסדר, לא ראיתי רופא כבר שנים, ודווקא שם זאת הסכנה.
אני אומר, פשוט בואו תקבלו הכשר שאתם בריאים, ואם לא תקבלו את ההכשר, תודו לנו יותר שלא קיבלתם את ההכשר.
כן.
כדי שתוכלו באמת לתקן את מה שצריך לתקן, ואז לקבל את ההכשר שאתם בריאים.
כן. 03-618-4291, אני חוזרת, 03-618-4291, ואנחנו כאן היום כדי לדבר על מרכז רפואי חדש בתחום הקרדיולוגיה שנפתח במגדלי בסר בבני ברק, על בדיקה מהפכנית, בדיקה מאוד ידידותית ופשוטה, בדיקה שבוחנת בעיות כליליות בלב, ללא כאב, ללא מאמץ, וזאת באמת ההזדמנות שלי לשאול, הרי עד היום, עד שפותחה הבדיקה הזאת, אנשים נבדקו, יש אק"ג ויש בדיקות מאמץ, דוקטור רונן גולדקורן, אולי באמת נפנה לך את השאלה.
כן, אז חשוב להדגיש, אני רוצה מההיבט הרפואי להדגיש כמה מהדברים שחיים רייכר אמר עכשיו. הבדיקה היא בעצם בדיקת סקר קרדיאלית, לכן חיים דיבר על אוכלוסייה בריאה. זאת אומרת, הבדיקה הזאת היא בעצם לקחת אנשים בריאים, אני לא מדבר עכשיו על כן גורמי סיכון, לא גורמי סיכון, אנשים ללא רקע קרדיאלי שבגדול הם בריאים, ולנסות כמו ברשת גדולה לדוג מתוך האוכלוסייה הגדולה הבריאה הזאת, אנשים שאולי יש להם אסכמיה ואולי יש להם מחלה כלילית. המחקרים שנעשו, המחקר שאנחנו הרצנו בתל השומר, במכון הלב, הוצאנו מאמר באמריקן ג'ורנל קרדיאלוג'י רק תחילת החודש, אני המחבר הראשון במאמר הזה, פרופסור אילן גולדנברג המחבר האחרון. המאמר שכתבנו בעצם מבוסס על 450 איש ללא רקע קרדיאלי, שהגיעו לשני מרכזים, multi-center clinical trial בעצם, שבוצע 90% בתל השומר ו-10% בשערי צדק בירושלים. ובאמת להיכנס למחקר, היית צריך להיות בן אדם ללא שום רקע, בן אדם שיכול לעשות בדיקת מאמץ, והשווינו את היכולות של הבדיקה החדשה הזאת, לעומת ארגומטריה רגילה, מבחני מאמץ רגילים, כאשר אנחנו משתמשים במיפוי לב במאמץ בתור הסטנדרט, זאת אומרת, המיפוי לב מדגים או לא מדגים מחלת לב אסכמית, ואז אנחנו רואים כמה טובות הבדיקות האלה, בדיקת מאמץ רגילה והבדיקה של HT, לעשות דיאגנוסטיקה, זאת אומרת, לעשות הבחנה של מחלת לב או לשלול מחלת לב. מה שמצאנו זה שה-negative predictive value, זאת אומרת, היכולת לשלול מחלת לב כלילית משמעותית בבדיקה הזאת, הייתה מעל 98%.
וואו.
זה מספר אכן גבוה, מאוד גבוה, ואני רוצה להדגיש שוב, המספר הזה משקף את היכולת לשלול מחלת לב כלילית משמעותית, שגורמת לאסכמיה ברמה של הרקמה, של המיוקרד, של שריר לב. ארגומטריה רגילה, כמו שידוע בספרות הרבה שנים, יש לה מספרים הרבה יותר נמוכים, גם מבחינת ה-negative predictive value, גם מבחינת ה-sensitivity ו-specificity, שזה נקרא רגישות וסגוליות. הבדיקה שלנו, מבחינת רגישות, במחקר הזה יצא עם רגישות של 94%, שאכן גם זה גבוה. לחזור לשאלתך, הבדיקה הזאת היא לא בדיקה דיאגנוסטית, זה מה שמפריד אותה מבדיקות אחרות. זה לא מיפוי לב, זה לא אקו לב במאמץ, בוודאי שזה לא צנתור פולשני. זה בדיקת סקר שמשמשת, כמו שחיים אמר, באוכלוסיות בריאות, להצביע על מי צריך להמשיך בבירור סטנדרטי.
נוסף. יש לנו מאזין על הקו שרוצה לשאול, כן בבקשה.
שלום לך ולמאזינים. שאלתי לדוקטור, המומחה, הבחור בריא, בן 61, הולך כל שנה לבדיקות תקופתיות במכון הלב, עובר שם את ה-AKG, את האקומטריה, את הכל. האם הכל בסדר? והאם גם הוא היה זקוק לבדיקה שלכם?
כפי שאמרתי, אתה חוזר בדיוק למחקר שעליו דיברנו, של השוואה בין ארגומטריה רגילה לבין הבדיקה החדישה של HT. מבחינת רגישות, הרגישות היא יותר גבוהה בבדיקה של HT. מבחינת היכולת לשלול מחלה, ה-negative predictive value הוא אכן יותר טוב. עכשיו, אני לא יודע במי מדובר, ואני לא יודע על גורמי סיכון, ואני לא יודע מי זה האיש.
לא, מדובר באין שום גורמי סיכון.
בן כמה? אם מותר לשאול?
מותר בן 60, וגם עובר שם אקו. אקו זה שרואים את הלב על מסך, נכון?
נכון.
כן, גם אקו אני עובר.
תשמע, אני לא יכול להגיד באופן חד וחלק שאכן מומלץ לעשות את הבדיקה, כי בכל זאת הבן אדם הוא במעקב סטנדרטי וקרוב עם שתי בדיקות כל שנה, גם בדיקה הדמייתית לגבי המבנה של הלב וגם ארגומטריה. שוב, מבחינת היכולת לשלול מספרית באוכלוסייה גדולה, כנראה היכולת לשלול היא בכל זאת יותר טובה ב-HT. לא מדובר פה על מקרה ספציפי, אלא בגדול. הנתונים הם עוד פעם נשאבו מאוכלוסייה של מאות אנשים.
כן. אז
אתה אומר, אין מה להפסיד אם עוברים גם את זה.
בהחלט, לגמרי.
עוד תודת ביטוח נוספת.
בדיוק, בדיוק.
כן. אוקיי, רפואה שלמה לכולם.
תודה רבה, הרבה בריאות, הרבה בריאות, ויש לנו מאזין נוסף שרוצה לשאול. כן, בבקשה.
הלו?
כן, אנחנו איתך.
רציתי לשאול, דום נשימה זה קשור ללב?
דום נשימה בשינה.
דום נשימה, או מה שנקרא obstructive sleep apnea, OSA, זה אכן גורם סיכון משמעותי למחלות לב, גם למחלת לב אסכמית וגם לאי ספיקת לב. האינטראקציה בין השתיים היא קצת מסובכת, אנחנו מתחילים להבין אותה יותר בשנים האחרונות, וזה כמובן בלי אפילו להסתכל או להכניס למשוואה את גורמי הסיכון הקלאסיים למחלת לב. כמובן שחלק מהגורמי סיכון יכולים להיות קיימים גם פה וגם פה, למשל אוביסיטי, השמנת יתר יכולה להיות הרבה פעמים היא נמצאת גם בתור גורם סיכון ל-obstructive sleep apnea, ל-OSA, ולמחלת לב. אז כמובן שיש איזשהו overlap, איזשהו חפיפה בין שני הדברים, אבל כן, אנשים עם obstructive sleep apnea הם בהחלט בסיכון מוגבר למחלות לב, ולכן צריך
שווה לעשות
הערכה נוספת.
כן. שיהיה בהצלחה, הרבה הרבה בריאות. 03-6184291, אני חוזרת, 03-6184291, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואנחנו מארחים היום אצלנו כאן באולפן את דוקטור רונן גולדקורן, מנהל המרכז לקרדיולוגיה גרעינית במכון הלב בתל השומר, המשמש כמנהל קרדיולוגי HT Clinics. וגם חיים רייכר, יושב ראש HT Clinics, אותו מרכז רפואי חדש בתחום הקרדיולוגיה, שנפתח במגדלי בסר ממש לפני מספר שבועות, ושם נעשית בדיקה מהפכנית לבחון בעיות כליליות בלב, ללא כאב וללא מאמץ. אנחנו תכף נשמע באמת איך מתבצעת הבדיקה הזאת, אבל לפני כן יש לנו מאזינות על הקו שרוצות לשאול. כן, בבקשה.
שלום.
וברכה.
כן, רציתי לשאול, אם הבדיקה הזו כל כך משכנעת, איך זה שאין בקופת חולים, לא הצעתם אותה לקופת חולים כדי שזה יהיה מכוסה? אני רציתי לעשות את הבדיקה וזה עולה 800 שקל.
זה בוודאי רעיון טוב, ורעיון שכמובן כבר אנחנו פועלים בכיוון הזה. כפי שהסברתי קודם, המחקר הגדול בתחום, המשכנע בתחום, התפרסם ב-American Journal of Cardiology רק בתחילת חודש זה. התהליכים לוקחים קצת יותר זמן, זאת אומרת, העדות הרפואית עכשיו קיימת, יש לה אינדיקציות ספציפיות, כפי שקצת הסברתי קודם, ועכשיו צריך אכן להכניס את זה לשימוש רפואי. זה ממש, התהליך הוא בחיתוליו, כמו שאומרים.
כן.
מותר לי עוד שאלה קטנטונת?
בבקשה.
אני סובלת מתופעות מעוררות דאגה, אני בת 65, והלכתי לעשות את כל הבדיקות הקרדיולוגיות שהקרדיולוג הציע לי, והם לא מצאו משהו מחשיד. האם הבדיקה הזאת יכולה להיות עוד יותר טובה וכן להצביע על משהו?
אז שוב, זה קשה להתייחס לבן אדם ספציפי, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע מה גורמי הסיכון שלך, אם את אומרת שכבר היית קרדיולוג, אז כמובן
ש... היו לי תופעות, אבל הוא אמר שזה לא שייך ללב.
איזה בדיקות עשית?
עשיתי בדיקות מעמד, בדיקות הדמיה, בדיקות, כבר לא זוכרת, אולטר, כל מה שהקרדיולוג הציע לי.
זה קשה לתת עצה רפואית במקרה הספציפי, אבל נשמע לי שאת אכן עשית בירור מקיף. אני לא יודע בהכרח אם את הבן אדם הטיפוסי שמגיע או שצריך להגיע אלינו. פה זה כבר קשור ברמת החרדה ו... והרוגע העצמי וכמה קל יהיה לך ללכת לישון בלילה. זאת אומרת, אם יש עוד מסמר בארון הזה שאפשר להכניס, זאת אומרת להרגיע אותך לחלוטין, אז יש פה עוד פעם בדיקה שיכולה לשלול באופן מצוין, באופן לא פולשני ובאופן...
יותר מכל הבדיקות
אני לא אמרתי את זה, ואני לא יודע עוד פעם, אני לא יודע בדיוק מה את עשית. זאת אומרת, אם תגידי לי שעשית צנתור וירטואלי, סיטי אנגיו, למשל, לא צנתור, צנתור וירטואלי, מה שנקרא, סיטי אנגיו, שיש לו עוד פעם, negative predictive value, כמו הבדיקה שלנו, אפילו קצת יותר טוב, 99%, לא 98%, אבל כמובן קשור בקרינה, לא מעטה. אז אני אגיד לך, לא, כנראה לא צריך. הבדיקה הזאת היא לאנשים בגדול בריאים שלא עברו ברור נוסף, ולכן קשה לי להמליץ לך ספציפית לעשות זאת.
כן.
אוקיי, תודה.
בבקשה, בבקשה. חיים, אתה רצית להוסיף משהו, עוד משהו, כן?
אני דווקא רציתי להתייחס למקרה של אישה כזאת בגיל כזה. אז קודם כל נגיד שנאמר ש... הבדיקה היא, אנחנו עושים אותה רק לאנשים מגיל 20 ועד גיל 70. זאת אומרת, מעל גיל 70, גם עם אנשים לא רק הקרדיאלי, אנחנו לא בודקים, כי המחקר נעשה על אנשים מהגיל מהילד. חשוב שאנשים מעל הגיל הזה שידעו שאין להם מה לבוא אלינו, כי אנחנו פשוט לא נבדוק אותם. אבל בקשר לאישה הזאת שהתקשרה כרגע, חשוב להדגיש ולומר, דווקא אישה כזאת שעברה בדיקות וחשוב לה... חשוב לה החיים ויכולה לעשות בדיקה שהיא באמת בדיקה מאוד מאוד ידידותית כמו שהדגשת כמה פעמים, דווקא אני בתור בן אדם שאיש מהרחוב כביכול, שאומנם היום אני מנהל את המכון הזה, אבל האנשים שאני ממליץ להם שבעבור כמה מאות שקלים, גם אם עדיין אנחנו לא נמצאים בקופות החולים או בחברות הביטוח כמו שהדגיש הדוקטור, אנחנו גם באמצע העבודה, ואנחנו כמובן נהיה בכל המקומות, כי כולנו נחשפים לידידותיות של הבדיקה והדיוק המרבי שלה בלשלול, שכל בן אדם רוצה לשלול את המחלה אצלו, אז לתקוע מסמר גדול מאוד של חסימת עורקים, לשלול את המחלה, זה לא מסמר, לדעתי זה אפילו משהו הרבה יותר גדול ממסמר, ולכן כן מומלץ, גם לא את האישה הזאת כמובן באופן ספציפי, שלא עברה את המיפוי לב, כי אנחנו בעיקרון רוצים לחסוך, אמר את זה הדוקטור במילה אחת, קרינה לא מעטה, וזה באמת אחד הבעיות הגדולות של, של המיפוי, כמובן שגם מצריך בית חולים, מצריך, זה לא כזה ידידותי, במרכאות, מול הבדיקה הזאת שנעשית, שנדבר על התנאים, איך היא נעשית ואת התהליך שעוברים.
דיברתי על צנתור וירטואלי, על CTA, שיש לו רגישות ונגד פרדיקטיבל מצוין, לאו דווקא על מיפוי לב, ולשניהם יש את העניין של קרינה, ושניהם הם בדיקות דיאגנוסטיות, הבחנתיות, לא בדיקות סקר. כאן יש בדיקת סקר, ואני רוצה להדגיש מה שחיים אומר שוב, זה מגיע, ובתור רופא קשה לי להמליץ באופן אבסולוטי שאישה כזאת צריכה ללכת לעשות את הבדיקה, אבל כמובן שיש מרכיב פסיכולוגי ורגשי גם למחלות לב וגם לחיי היומיום, ולכן יכול מאוד להיות שכדאי, כפי שחיים אמר, שבשל כמה מאות שקלים...
אפילו בשביל לישון יותר טוב בלילה.
בשביל זה התחלתי את זה עם זה. כן. קשור באמת לשקט הנפשי.
כן, בהחלט, ויש לנו עוד מאזינה על הקו שרוצה לשאול. כן, בבקשה.
שלום.
וברכה.
אני מתנצלת, אני נכנסתי לשידור מאוחר, אז אולי אני שואלת שאלה לא רלוונטית, אבל רציתי לשאול, אדם שעבר צנתור ויש לו סטנט, גם הוא מתאים לבדיקת סקר הזאת?
לא. בוודאות לא, זו שאלה מאוד קלה. כפי שאמרתי, המחקר שלנו התבסס על אנשים בריאים ללא רקע קרדיאלי לחלוטין, ולכן הבדיקה הזאת פשוט לא מתאימה, זה לא אוכלוסייה שאליה מכוונת הבדיקה.
אם אפשר לשאול גם, יש בזה איזה קרינה או משהו?
בבדיקת HT, בבדיקה החדשנית? בוודאי שלא. זה בסך הכל איסוף נתונים על ידי הולטר סטנדרטי למשך שעה, וזהו, בן אדם יושב במרפאה והנתונים יכול לאכול, יכול להסתובב, יכול לדבר בטלפון, אין פה שום, זה לא בדיקת מאמץ בכלל.
שאלה אחרונה,
לדופק
חלש, לאישה בריאה עם דופק חלש, זה מתאים?
אני לא יודע מה זה דופק חלש.
מ-45 עד
50 ומשהו. דופק איטי, דופק איטי. אין לנו שום בעיה לעשות את הבדיקה, זה בכלל, אין שום התוויית נגד, זאת אומרת, בוודאי.
הבנתי. וזה אפשר לאתר למה הדופק חלש.
הסיבה, לא, אני רוצה להבהיר. אנחנו אוספים פה נתונים בהולטר, אבל זה לא בדיקת הולטר, כפי שאנחנו חושבים על בדיקת הולטר, שהיא בעצם בדיקה שמיועדת באמת להסתכל על הפרעות קצב בלב, על למה הדופק איטי או מהיר. זה בדיקה הולטר 24 שעות, ששם מודדים את קצב הלב. פה ההולטר הוא רק אמצעי לאסוף את הנתונים שהולכים לאנליזה מהפכנית, שבעצם נותנת נתונים לגבי הסיכוי של אסכמיה בשריר הלב. אין פה שום אינפורמציה, והמטרה היא לא קשורה בכלל לעניין של הפרעות קצב ודופק איטי.
אדרבה, אני חושב שדווקא אישה שיש לה, או מישהו שסובל מחושש שיש לו קצב איטי וכולי, אז ודאי שבדיקת מאמץ לכאורה יהיה קשה, וחשוב לומר שבדיקת המאמץ היא להרבה מאוד מהאוכלוסייה ממש לא מתאימה, וגם אנשים מתים, כמו שאנחנו יודעים, לצערנו הרב.
קרו מקרים,
בכל שנה, על פי ספרי הרפואה, מ-2001 בכל אופן, לפחות 5 אנשים בשנה מתים, נפטרים, על בדיקת המאמץ רק בארץ, תוך כדי בדיקת המאמץ בנוכחות הרופא, שזה אנשים עם קצב איטי לפחות, ודאי שהבדיקה שלנו היא היחידה שיכולה לתת מענה על הדבר הזה.
כן.
תודה.
תודה רבה, שיהיה בהצלחה, הרבה בריאות. 03-6182-91, ויש לנו מאזין על הקו, כן בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
אני חזקן מאשדוד.
כן.
אני רציתי לספר סיפור אישי שהיה לי מנושא הלב.
כן.
אני ראיתי את הפרסום בעיתון המודיע על הבדיקה החדשה. המליץ לי גם חבר שהוא נוסע לשם לבדיקה, אמרתי שאני אבוא איתו גם כן לבדיקה, אבל כל הדרך לא שחשבתי שמשהו, אני בן אדם שאוכל בריא, עוד מתנהג אורח חיים מאוד בריא, לא חשבתי שיש לי איזושהי
בעיה.
הגעתי למכון לפני ממש, זה הסיפור שהיה בשבוע השבועיים האחרונים, הגעתי למכון, עשיתי את הבדיקה, ו... הבדיקה היא הייתה בערך שעה. במשך השעה הזאת היה לי הרגשה מאוד טובה, לא חשבתי, חייכתי, הכל היה נחמד. בתוצאה, ראיתי שכשאני מקבל את התוצאה מהרופא, הרופא קצת לא היה נראה הכי, כמו שאני הייתי נראה כל הזמן. הוא נלחץ קצת, ובאמת קיבלתי תוצאה חיובית, זאת אומרת שיש לי בעיה. ומיד קיבלתי את התוצאות, ממש, המתנתי דקה, שתיים, וקיבלתי תוצאות. שזה היה מאוד לא נעים, וסידרו לי במקום תור לקרדיאולוג עם כל הבדיקות. הבדיקת דם וכל הבדיקות האחרות גם יצא הלאה שאני, יש לי איזושהי בעיה של כנראה סתימה באחוזים גבוהים. למרות שבהרגשה האישית לא הרגשתי, אף פעם לא הרגשתי שום משהו בעיה. נתנו לי ייעוץ באמת עם הדוקטור, אני חושב גולדן קורן.
נכון.
נתן לי שירות מאוד טוב וייעוץ, ואני מאוד לא נעים, אבל אני אצטרך לעשות את המיפוי לב. אבל באמת היה לי את הנס האישי שלי, שבאמת הגעתי לעשות את הבדיקה. קיבלתי תוצאה שאני ראיתי את המצב האישי שלי.
אז קודם כל אני רוצה להודות לך, זה לא מובן מאליו שבן אדם עולה לשידור וככה חושף את עצמו, אבל אני מניחה שאתה עושה את זה כי אתה מבין כמה זה חשוב לאנשים אחרים, ואם בזכותך...
כן, אני אצלי, ראיתי את זה עליי עצמי. כן. אני חושב שלי...
בן כמה אתה? מותר לשאול בן כמה אתה?
אני בן 35.
צעיר מאוד, כן.
אני לא חושב, ממש. אני אישית גם שומר מאוד על אורח חיים בריא, לא חלמתי.
אז אני שוב, אני מודה לך, כי אולי מישהו שמע אותך ובזכותך עוד מישהו יבוא לעשות בדיקה ונוכל בעניין הזה, לפעמים זה באמת הצלת חיים. אז אני מודה לך ששיתפת אותנו, זה לא מובן מאליו.
תודה רבה לכל ההנהלה, לכל המערכת של המכון.
כן.
זה ממש, אני מרגיש שזה הציל לי את החיים או מסיבוכים יותר גדולים.
כן. אני יכולה רק לאחל לך מכאן בשמי, בשם אני מניחה כל המאזינים, הרבה הרבה בריאות ותעשה מה שצריך. כן, כן, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה לך. 03-618-4291, באמת מדהים. ואולי לפני שנצא להפסקת פרסומות, חיים רייכר, אני הייתי רוצה שתיתן את מספר הטלפון של המכון, כי אנשים מתקשרים ומבקשים כבר את המספר.
כן, אז המספר שלנו זה כוכבית 61-65, כוכבית 61-65, טלפון רב קווי. כל מי שיתקשר ניתן לו מענה מיידי.
כן.
בשירות הכי טוב שאפשר.
אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, וממש שבדקות שנותרו לנו, חיים רייכר, יושב ראש HT קליניקס, מה שמאוד מעניין, ואנשים גם מבקשים לשמוע ולדעת, מה הבדיקה הזאת אומרת, מה היא עושה, איך בכלל היא מתבצעת. אז שוב, אני הייתי במכון, מאוד פשוט, מאוד ידידותי, כמה מדבקות הדביקו עליי, איזה כמו טרנזיסטור קטן בצד, הסתובבתי, הלכתי, הצעת לי אפילו לצאת החוצה לשתות קפה, בסוף ישבנו וככה שוחחנו באמת על המכון, שגם נראה מדהים, מאוד ידידותי, מאוד משהו חדיש, הייטקי, באמת ברמה, כיף אפילו לשבת שם, ככה, תחושה מאוד נעימה ונוחה וטובה, והבדיקה באמת, לא הרגשתי שום דבר, הסתובבתי במשך שעה, שתיתי קפה, לא הרגשתי שום דבר, וכפי שכבר ציינתי, ברוך השם, הבדיקה יצאה בסדר.
אני רוצה באמת לנצל את הזמן שנותר לנו, להסביר לאנשים באמת בצורה ידידותית ולא רפואית, כי זאת למעשה המטרה שלנו, לא לדבר עם אנשים רפואה, נדבר עם אנשים בריאים, לא עם אנשים חולים. אנשים בריאים שרוצים באמצע היום לבוא להיבדק, אז אתה נותן להם את המקום ואת את כל הפלטפורמה, פלטפורמה הייטקית, פלטפורמה ידידותית. זאת אומרת, אדם מגיע למקום, אני אספר בשנייה איך הקליטה למכון. מתקשרים למספר שפרסמנו מקודם, מגיעים למכון, התיאורים הם די זמינים במיידית, אנשים מגיעים מתי שנוח להם, אנחנו נדגיש שעדיף לעשות את הבדיקות הלב תמיד עד 3-4 אחר הצהריים, שהלב בתפוקה נורמטיבית, תפוקה טובה. באדם מגיע ללא שום הכנה מוקדמת, ללא צום או ללא משהו שצריך להכביד עליו באיזשהו משהו, הוא בא בתוך כמה שניות, הוא נכנס לחדר הבדיקות, שמים עליו את הבדיקה הזאת שלוקחת בערך 5-10 שניות, הוא יוצא החוצה עם הבדיקה כאחד האדם, לא רואים עליו שום דבר, הוא יכול לרדת, הוא יכול ללכת לשן סיגריה, הוא רוצה אפילו שלא, אנחנו לא ממליצים כמובן, אבל עד כדי כך אני אומר, יכול לאכול, יש לנו כמובן במכון מכונה מאוד מכונות משוכללות של קפה ועוגות ומה שאדם רוצה לעשות, יש חומר קריאה, יש לו סרטים בחומרי הלב, דברים שיכול להבין קצת יותר על נושא רפואי, כי אם כבר הגיע לנו, אנחנו מאמינים שהוא חשוב לו לדעת מה קורה בנושא הבריאות. בדיקה מאוד מאוד פשוטה. מה שיש לנו תוספת על הבדיקה הזאת, שנמשכת במשך שעה, אנחנו ממלאים איזשהו שאלון מאוד מאוד חכם, שהשקענו בו מאוד הרבה, והוא ייחודי רק לנו, למכון שלנו. שאלון שבן אדם יושב מול אח, במשך כ-20 דקות, ממלאים איתו שאלון מאוד 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 מקיף, של דברים תורשתיים, של דברים של ההורים שלו, של אחים שלו, כל מה שקשור למשפחה. בסופו של תהליך, הרי מוציא איזשהו גיליון מאוד מאוד חכם מהמחשב.
אני אפילו זוכרת שמדדו לי לחץ דם, שקילה אפילו.
זה חלק מה... זה עוד דבר שאנחנו עושים שם. חוץ מהשאלון החכם שמוציא, בסופו של דבר, כל מיני דברים שבאדם כדאי לעבור בגילאים אפילו יותר מבוגרים, שלא בגיל שלו, שכרגע דברים שמומלצים, אם זה נשים בתחום שלהם, ואם זה גברים בתחום שלהם, באופן מאוד חכם, שבנו על פי ספרי הרפואה הישראלית והאמריקאית. כמובן יש לו בכפוף, בן אדם שמומלץ מאוד, בן אדם שיוצא באופן חיובי, וגם באופן לשלוט, כששללנו את המחלה, אבל כשהוא בפרט שיוצא באופן חיובי, שיש לנו חשש, שהוא, יש לו בעיה בעיה לבבית, כמו שאני, זה, אנחנו, יש לנו רופא משפחה שנמצא במקום, רופאים מאוד בכירים, רופאי משפחה פנימיים, אפילו פנימיים, שיודעים להבחן הרבה מאוד דברים, שמקבלים את התוצאה, ביחד עם מעבדה שיש לנו במקום, שכמו שנחשפת גם כן,
מעבדה מאוד דם, משוכללת, מאוד
משוכללת, כן. שנותנת תוצאות מיידיות. על בדיקות הדם, בדיקות שתן, כמובן BMI, שזה גובה משקל ושומן, בדיקות סוכר, כל הדברים שחשובים לדברים האלה, הכל עם תוצאות מיידיות. זאת אומרת שכשבן אדם יוצא מאיתנו לאחר השעה, שהוא עשה כמובן גם בדיקת EKG, שאולי כדאי באמת שהדוקטור יסביר את ההבדל.
אז יש לנו ממש ככה, כן, חצי דקה.
הבדל בין EKG, אנשים כולם שואלים, מתקשרים בטלפונים. עברתי בדיקת EKG, האם זה מספיק? אז אולי באמת נשאל את הדוקטור.
בדיקת EKG זה משהו אחר לחלוטין. בדיקת EKG זה מצב סטטי של הלב. אנחנו פה מדברים על שלילת מחלה אסכמית, משהו אחר לחלוטין, שכמובן כבר השוויתי קודם עם בדיקות מאמץ וכו'.
כן. אז לסיום, שוב את מספר הטלפון של המכון לכל מי שרוצה להתייעץ, לשאול, או פשוט לבוא ולעשות את הבדיקה.
כוכבית 61-65, כוכבית 61-65, כולם מוזמנים באמת, נותן לכם את השירות הכי טוב, והעיקר שתצאו בריאים.
ושכולכם באמת תתבשרו רק בבשורות טובות, הרבה הרבה בריאות. תודה רבה לך, חיים רייכר, יושב ראש HT Clinics, תודה רבה לך, דוקטור רונן גולדקורן, מנהל המרכז לקרדיולוגיה גרעינית במכון הלב בתל השומר, המשמש כמנהל קרדיולוגי HT Clinics. תודה רבה למוטי קופפר, ליאל איבר, שעורכת ומפיקה נירחל קליין, פסטאג מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם המשך האזנה טובה והרבה בריאות, רדיו כל חי.